עלמה, למה את לא עונה לי? אמרתי לך אלף פעם שאני מצטער.
יוגב, אני לא רוצה לשמוע לך יותר בחיים. אני שונאת אותך. זה לא מעניין אותי שאתה מצטער.
נו, בבקשה, אני מבטיח לך שאני מתנצל. אני אעשה הכל.
שום דבר שתגיד לא יגרום לי לסלוח לך.
לחלקנו, סליחה היא פעולה פשוטה ואפילו יומיומית, שלא כורכת מאמץ, נפשי או כוח כדי לבצע אותה. אבל למרבה הצער, ישנם לא מעט אנשים שסליחה היא מועקה כואבת עבורם, והם נלחמים בכל יום עם הקושי לשחרר את רגשות הטינה החזקים, רגשות האשמה והשנאה, ואת הרצון העז לנקמה באדם הפוגע שלהם. אי היכולת לסלוח פוגע לנו ברוב התחומים בחיים, ומשאיר אותנו תקועים בעבר. וכאשר אנחנו תקועים בעבר, אנחנו לעולם לא נוכל להתפתח ולצמוח אישית מהמקום הכואב אליו נשבנו ללא ברירה. שלום, אני אליאן גלאור, ואתם נמצאים איתי כאן במסע. בכל פרק אנחנו עומדים להיכנס למסע במקום אחר בחיים שלנו. אתם עומדים להיחשף להשפעה של העולם החיצוני על הנפש שלכם, כדי לגלות, להכיר ולהבין את הלב שלכם. אז אם אתם מוכנים לצלול לתוך התודעה שלכם, שבו בנחת, קחו לכם כוס תה, ובואו נתחיל. היום אנחנו נעבור את המסע אל תוך הסליחה, והיא בין הדרכים הכי חשובות שאנחנו צריכים להכיר. אנחנו נלמד איך להפסיק להיות מחוברים לכאבי העבר, ונלמד לשחרר את הסבל של שמירת הטינה, כדי שנוכל לחיות חיים חופשיים מהמועקה של הרצון לנקום. אנחנו נבין מהי סליחה אמיתית, ואיך היא קשורה להשלמה וחיבור מאוזן בין כל חלקי הנפש שלנו. אז מהי בעצם סליחה? סליחה היא לא רק לקבל את המקרה או להפסיק לחוס. סליחה כרוכה בשינוי מודע ורצוני של הרגשות, הדעות וההתנהגויות שלנו, כשאנחנו מחליטים שאנחנו כבר לא מעוניינים להישלט על ידי טינה, ושאנחנו מסוגלים להרגיש חמלה כלפי האדם שעשה לנו עוול. אבל למה זה כל כך קשה? תדמיינו שהתחושות המרירות של טינה ונקמה הן כמו אבנים כבדות שאנחנו סוחבים על הגב. ואם אנחנו לא רוצים, או יותר מזה, לא מסכימים להשליך אותן לרצפה ולהמשיך בדרך, לא רק שנתעייף, אלא גם האבנים יתחילו להכאיב לנו אפילו יותר. ככל שנחווה חוויות לא נעימות במשך חיינו, בסופו של דבר נסיים עם אפילו יותר אבנים, עד שלא נצליח לסחוב את הכובד יותר, ונתרסק. טינה היא רגע שאוכל אותנו מבפנים. ולרוב, אנחנו מאמינים שהדרך היחידה להיפטר ממנה, עיסוק כלשהו של נקמה, או קבלת סגיר נפשי, כשאדם הפוגע, יקבל את מה שמגיע לו. אבל תנו לי לגלות לכם סוד. הנקמה הזאת עלולה לא להגיע. ויותר מזה, היא כנראה לא תגיע. לכן, אנחנו עלולים לבזבז את רוב החיים שלנו, בסבל, בזמן שהאויב שלנו מסגשג. יש המון אנשים שלא סולחים לסביבה שלהם מהרבה סיבות שונות, שכל אחת מהן קשורה לסיפור האישי ולהתפתחות האישית שלהם. לכן, יצאתי לברר על מה אנשים מסוימים נותרים טינה, ואם אתם מזדהים איתם, תדעו שאתם לא לבד. יש משהו שאתה לא סולח עליו?
בפתוח?
אני לא אסלח. לאחותי, על זה שהיא... רגע מההתחלה. זה מרגש אותי.
הייתה לי חברה. אני כל הזמן הבטחתי לה שדברים יהיו שונים, שאני אשתנה, אבל כל פעם שהגיע הרגע הזה, אני פיקששתי את זה, ואני גרמתי לדברים להיות יותר גרועים ממה שהם.
אני לא אסלח לאחותי שלא נותנת לאבא שלי לראות את הנכדים, בעקבות משקעי העבר שהיה לנו, כי למרות הכל, אני חושבת שבסוף משפחה זה משפחה ואבא זה אבא, והוא היה אבא טוב כל החיים.
ככל שדברים התקדמו, ככה גם החוסר אמון בי התקדם גם. אז ככה זה קרה ונגמר.
והוא נתן לנו וגידל אותנו בהמון חום ואהבה. הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות זה לנתק אותו מהנכדים, אז על זה אני לא אסלח.
פשוט הייתה מורה אחת, מורה מודרני, שהיא לא האמינה בי, והיא גם כל הזמן קטלה אותי, ושהייתי רוקדת אז היא הייתה זורקת משפטים כמו, אוי שלוחה, הסתכל עליה, נראית כמו רובוט, ואוי שהיא מזעזעת, בזמן שהייתי עושה חזרות לסולואים.
לא הייתי סולח להורים שלי שמנסים להשוות אותי לאח שלי, כי אני ואח שלי אנשים מאוד שונים, ואח שלי עדיין רואה את זה.
על זה, על ה... לא יודעת להגיד אם על ה... לא האמינה בי, אבל על זה שהיא הורידה אותי לאורך הדרך, אני לא אסלח לה.
אני עדיין אוהב את ההורים שלי, כן? אבל זה פשוט כמו שאני לא אסלח להם עליו. מישהי שיחקה איתי משחקים וזה, זה התקדם למקום אחד, ואז פשוט נעצר לגמרי, בלי שום סיבה.
בגלל שהיא לא נתנה לי.
מה היא לא נתנה לך?
לשחק איתה.
זה קרה פעמיים, בדיוק אותו דבר.
קשה, אולי יותר לסלוח, אם ההורים שלך באים ואומרים לך שהם מעדיפים אח אחד על פני האחר. ברגע שהם אומרים לך את זה בריש גלי, אז מאוד מאוד קשה לך להסתכל להם בפנים ולשכוח. כל דבר כזה כל פעם עולה מחדש.
לפני כמה חודשים הייתי בתקופה באמת לא משהו בחיים שלי, ותמיד הייתי מתייעץ עם בן דוד שלי על שבאמת הבן אדם נראה לי הכי חכם ואינטליגנט שהכרתי, שבאמת עזר להתגבר על מלא קשיים בחיים שלי. אבל הוא היה מאוד מאוד עסוק בתקופה הזאת, כי הרוב הזמנו או בעזה או בהתנדבות שלו בשנת שירות, ולפני חודש הוא נפל בעזה. ואני לא סולח לעצמי על זה שלא לא הספקתי לדבר איתו ולסגור את הסוגיות מסוימות שהיו לי מאוד חשובות לפני שהוא נפל.
כשהייתי ביסודי בוריינתי לגבי המראה החיצוני שלי, כאילו גם בני וגם בנות היו פשוט קוראים לי מכוערת ומדברים על הפרצוף שלי, על השיער שלי, על זה שאני פשוט ילדה מכוערת. אז גדלתי להאמין שאני ילדה מכוערת.
אני לא סולח לעצמי על זה שאני סלחן מדי.
מה שאני לא אסלח עליו זה שאותן בנות שהיו מבריינות אותי היום באות אליי ומחמיאות לי ושואלות אותי איך אני מסדרת את השיער, איך אני נראית ככה, או מבקשות ממני טיפים לטיפוח.
ואני חושב שאם לא הייתי סלחן מדי, אז לאנשים היה פחות מרגיש בנוח לפגוע או לעשות דברים שהם פחות מקובלים עליי.
על הבושה לבוא אליי ולשאול אותי את הדברים האלה ולהחמיא לי כאילו כלום לא קרה בעבר, על זה אני לא אסלח.
המקרה שאני לא יכולה לסלוח עליו, או שיותר קשה לי לסלוח, זה למורה של לריקוד שלי מעבר המאוד רחוק.
אוקיי, שהייתי בגן, הבאתי משחק, מכונית על שלט, ממש, ממש אהבתי אותה, והבאתי אותה לגן שלי.
הייתה בן אדם מאוד נוקשה, עם עבר מאוד קשה מהנאצים, שהתעללו בה, והיא פשוט עבדה בכוח מופרז עם התלמידים שלה.
וכשחזרתי מהגן, היא לא עבדה. כנראה שלא יודע, מישהו הרס לי ואני עדיין כועסת את זה.
וזה דבר שסחבתי הרבה שנים, וכשאני התחלתי ללמד החלטתי שאני נוהגת קצת שונה.
לפני חצי שנה בערך סיפרתי משהו ממש אישי, שאם זה לא היה נסיבות הספציפיות לא הייתי מספרת אותו. סיפרתי אותו לשלוש חברות טובות שלי, ועכשיו בערך לפני איזה שבועיים באה לה איזה מישהי שהיא גם חברה טובה שלי ואומרת לי, תקשיבי, הרבה זמן רציתי לבוא להגיד לך את זה, ואף פעם לא היה לי כאילו זמן ואומץ, אבל שתדעי שאת לא יכולה לסמוך על כל אחת, והסיפור שלך התגלה. שאלתי אותה, מה את יודעת, מאיפה את יודעת? ואז היא אמרה לי שאחת מהבנות סיפרה. זה איזושהי בגידה חברתית הכי גדולה שהייתה לי, ואלה אני לא אסלח בחיים, בוא נגיד את זה ככה.
סליחה, יכולה להתחולל רק בעזרת שינוי עצמי. כמו ששמעתם הרגע מעדויות של עשרות אנשים, כולם מחזיקים אל תוך המקרה בעברם, שלא מאפשר להם לפתח חלקים בחייהם ולהשליח את אבני הטינה אל הרצפה. אולי אתם שואלים, אליאן, איך אני יכול או יכולה לעשות את זה? איך בכלל פותחים את הדלת של המסע אל הסליחה? אז בין אם תרצו לשמוע את זה ובין אם לא, אתם לא תוכלו לשנות את העבר, לעולם. ואתם גם לא תוכלו לשנות אחרים, לעולם. השלווה הנפשית שלנו לא באמת תלויה בנקמה שנקבל או בהתנצלות, אלא רק דברים שהאגו שלנו צמא אליהם. השלווה הנפשית שלנו תלויה בדרך שבה אנחנו מתמודדים עם הכאב שהעבר משקף לנו על ההווה. וזאת אומרת שיש לכם בחירה. אנחנו בהחלט יכולים לפעול מתוך אגו וצמא לתחושת עליונות, ולהישאר קשורים לכאב הישן שלנו ולייחל לנקמה באומללות ובסבל. או שאנחנו יכולים לתעדף את האושר שלנו ולשחרר מהסבל של העבר, כדי שנוכל לחיות את חיינו בשלווה וקבלה. יש מחיר כבד על החיים שלנו, כשיש לנו משקעי עבר של נטירת טינה לא מטופלת לעצמנו או לאחרים. ולכן, יצאתי לשוחח עם אירית אברמוביץ' על הסיפור שהדגים לנו את ההשלכות ארוכות הטווח של ההיאחזות בעבר.
שלום, אני אירית אברמוביץ' ואני מספרת את הסיפור על דוד שלי, ארקדי וינוקורסקי, זיכרונו לברכה, שזה האח הבכור של אבא שלי, וזה סיפור על סליחה שלא הגיע בזמן, והיא השפיעה לרעה על חיים של שני אנשים, גם זה שעשה את העוולה וגם זה שנפגע, וזה מסר שצריך לבקש את הסליחה בזמן ולא למשוך אותה לאורך חיים שלמים. בשנות מלחמת העולם השנייה ברוסיה, היהודים גם ככה סבלו מהמלחמה כמו כולם ואולי יותר מזה בגלל שהם יהודים, והמדיניות הייתה כזאת שאסור היה להגיד שום דבר רע על המנהיג במדינה, לא בצחוק, לא ברצינות, לא בדיחה, לא רמז בשום צורה ואופן. מי שכן אמר משהו אפילו נרמז, אפילו חשבו הוא נענש, וכולם ידעו מזה ונזהרו מאוד. באותה תקופה, דוד שלי, הוא היה תלמיד בתיכון. הוא למד בתיכון ערב, בבוקר הוא עזר למשפחה לשרוד איכשהו, ובערב הוא למד בתיכון ערב, והיו שם עוד תלמידים שם, גם הם היו יהודים. ויום אחד הוא הגיע בגיל 15, הוא הגיע לתיכון, ובין החבר'ה הם דיברו, והוא סיפר איזושהי בדיחה בין החבר'ה, ובבדיחה היה איזה רמז, איזה ביקורת על המנהיג. והייתה שם בחורה, גם יהודיה, שגם היא הייתה בת 15, כנראה בכיתה שלו, היא שמעה את זה. ואני לא חושבת שמתוך כוונה רע, אולי מטיפשות, אולי לא חשבה יותר מדי. היא הלכה והפיצה את זה, ואולי התלוננה, אולי אמרה למנהלים, משהו כזה. באותו יום הוא לא חזר הביתה מהבית ספר. הוא סיים את היום לימודים שלו בערב, ופשוט באו שוטרים, לקחו אותו ישר לכלא. ואז הוא הגיע לכלא. והוא היה ילד בן 15, תמים, לא רגיל, רחוק מאוד מהכלא, רחוק מהחיים של הכלא, מהטיפוסים שבכלא. ולמזלו, היה בכלא שני בחורים יהודים, שהם גם ישבו בגלל משהו ציוני כזה, אסירי ציון, שהם לקחו עליו חסות והם שמרו עליו כדי שאחרים לא יאכלו אותו והם דאגו לו. אחרי כמה שנים, הדוד שלי הוא נשאר בכלא 5 שנים. דוד שלי השתחרר מהכלא, המשיך את החיים שלו, סיים בית ספר, סיים אוניברסיטה, עבד, למד, הקים משפחה. אותה אישה שהייתה ילדה אז בגיל 15, היא גם המשיך את החיים שלה, וכנראה שזה יסר אותה כל המקרה הזה, היא זכרה את זה והבינה איך שזה דפק לו את החיים, שבמקום להמשיך כמו כל נער בגילו, פתאום היה צריך לעשות הולד ולהיכנס לכלא ולעבור את כל החוויה של הכלא, ו כנראה זה יסר אותה, ואולי גם לא הייתה לה כוונה רעה, אולי עשתה את זה בצחוק, או לא חשבה את על ההשלכות. ואז בשנות ה-70 שלה, כשהייתה כבר המבוגרת, היא פרסמה ספר, ובספר היא מספרת על הזיכרונות שלה, על העבר שלה, על הילדות שלה, על הנעורים שלה, ובין השאר היא כותבת שהיה מקרה כך וכך, והיא מזכירה שם את דוד שלי בשם שלו, ארקדי וינוקורסקי, שהכניס אותו לכלא, והוא היה בכלא, והיא רוצה לבקש סליחה. והיא ככה פנתה בספר, כמו בתפוצה רחבה, מי שמכיר אותו וזה, שהיא רוצה לבוא אליו ולבקש סליחה. הספר הזה הגיע בצורה מאוד משונה, הוא לא הגיע אליו, זה הגיע למעשה לאח שלו, שזה אבא שלי, כי מסתבר שאותה דודה הזאת הייתה גרה לידם, בחולון. ויום אחד האחיין שלה, של אותה אישה, הוא היה הולך לקבוצת ברידג', שמשחק ברידג' איפה שאימא שלי, והוא סיפר שדודה שלו כתבה ספר ככה וככה, וכנראה אימא שלי הבינה במה מדובר, והיא ביקשה את הספר הזה לקרוא, הוא נתן את הספר, הכרה את הספר, ואז היא הלכה לדוד שלי, אמר לו, תשמע, יש פה ספר שאותה אישה כתבה, היא רוצה לבוא ולהתנצל, או לשלוח מישהו להתנצל. ואז דוד שלי אמר לו, לא, אני לא מוכן, אני לא רוצה לקבל את התנצלות, ואני לא רוצה לראות אותה. כלומר, דוד שלי גם, למרות שהוא המשיך את כל החיים, הוא שמר טינה באיזשהו מקום בלב, הוא שמר טינה, הוא לא סלח, הוא לא התנקה מהמועקה הזאת, וגם אותה אישה, אותו דבר, גם היא, אני לא יודעת אם יש לה ילדים או משהו כזה, היא כבר איננה, וגם הוא איננו, אבל כל אחד סחב את זה עליו, וכשהיא רצתה כבר להתנצל, זה היה מאוחר מדי, גם בשבילה וגם בשבילו.
אז עכשיו, אני כאן כדי ללוות אתכם, שלב שלב, בדרך לסליחה והשלמה. קודם כל, סליחה היא התחייבות לשינוי. אז קחו בחשבון שזה לוקח זמן ואימון כדי להגיע אליה. תכירו בסליחה, ובערך שלה לשפר את החיים שלכם. תפסיקו לאחז בתחושות אומללות של חוסר ביטחון ורצון לנקום, כי אתם פוגעים רק בעצמכם. תכירו בנזק שנגרם לכם. זה לגמרי בסדר להתייסר על העוול שנעשה לכם. כמו שאני אומרת, אי אפשר לרפא רגשות שלא ניתן להם מקום לביטוי. תבינו את הרגשות שאתם מרגישים ואת הנזק שהם גורמים לכם. תבחרו לסלוח לאדם שפגע בכם ותשחררו את השליטה והכוח שהיו לאדם או למצב הפוגע על החיים שלכם. תסתכלו על האויב שלכם באמפתיה ותזכרו ברגעים שגם לכם סלחו, כי אי אפשר להילחם בשנאה עם שנאה. כן, לסלוח יכול להיות קשה מאוד. במיוחד אם האדם האשם לא מודה בעוולה, אבל הסליחה היא בשבילכם, ובשביל השגשוג והאושר שלכם. היא הפרס שלכם, ולא של האויב שלכם. ולמען האמת, היא גם הנקמה הכי עוצמתית שיש. אז הגענו לסוף של הפרק. לפני שנסיים, אני רוצה שתחשבו על המשפט של מרק טווין. סליחה, היא ניחוח הבושם שהסיגלית השאירה על העקב שמחץ אותה. אני מקווה שאחרי הפרק הזה, תתחילו לקחת צעדים קטנים במסע לשחרור כל מה שלא משרת אתכם, ולמציאת האור הפנימי שלכם שנקי מהתחושות הכבדות של הטינה והנקמה. לעוד תכנים, חפשו את מסע באינסטגרם וברשתות הסטרימינג השונות. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג, יבנה. כאן כל יבנה.